לקבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI. אהלן, היום אנחנו בפרק מיוחד על משין לרנינג בעולם הספורט. זה תחום יחסית ייחודי. איתנו היום חן מרגלית מחברת אל ספורטס, וחן מוביל בעצם את כל הדאטה סיינס והמשין לרנינג באל ספורטס. אני חושב שזה אחת החברות היותר בולטות בתחום. חן, לפני שנצלול שנייה על מה שאתה עושה שם, בוא ספר קצת על עצמך ואיך בכלל הגעת לתחום.
אז קודם כל תודה על ההזמנה, נעים מאוד לכולם, אני חן. איך הגעתי לתחום? אני למדתי בבן גוריון כלכלה ופסיכולוגיה, כי אלה שני הדברים שהכי עניינו אותי. אני התחלתי עם פיתוח בגיל מאוד צעיר, בערך בגיל 12, וידעתי ברמה סבירה, בוא נקרא לזה, אבל לא ברמה איי-איי-איי. והרבה מאוד דברים עניינו אותי, בין היתר פסיכולוגיה וכלכלה, אז זה מה שהלכתי ללמוד בבן גוריון. בפסיכולוגיה וכלכלה, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל תואר בפסיכולוגיה זה בערך בין רבע לחצי סטטיסטיקה, בטח אם בוחרים אותו ככה, וגם בכלכלה יש לא מעט. והבנתי שאלה הדברים שהרבה יותר מעניינים אותי. אני תוך כדי האוניברסיטה התחלתי ללמד בפול טיים חשיבה יצירתית, הייתי ממש מרצה לחשיבה יצירתית בפול טיים, ככה מימנתי גם את האוניברסיטה וגם את השנה וחצי אחר כך, ובכל ההתעסקות שלי שם, אני לקחתי את זה למקום מאוד אנליטי כל הזמן, כל הזמן עשיתי ניתוחים וכל מיני דברים שהצגתי לכל מיני אנשים, ולאט לאט הרגשתי שיש פערים שהם גדולים מדי ביני לבין האנשים אחרים שעובדים איתי באותה צורה של עבודה, והבנתי שיותר ויותר מעניין אותי לחזור ולהתעסק בדברים שעניינו אותי כילד בעולם הטכני, ואז התחלתי לפתח. האמת שהידע במשין לרנינג ספציפית הוא מעבר לסטטיסטיקה מאוניברסיטה, הוא רובו ככולה ברובו ככולו למידה עצמאית. אני מתחיל את היום כל יום בין 2 בבוקר ל-4 בבוקר, ולומד כ-5-6 שעות. לפני כמה שנים גרתי בברלין, לא היו לי ילדים, זה היה 7 שעות. היום זה יותר כיוון 4-5, כי אני עם הילדים בבוקר. אבל זאת השגרה כבר, שוב, כ-6-7 שנים. ומשם בעצם מגיע ידע, מלמידה אינטנסיבית, עצמאית. אני מאוד אוהב, מאוד מתחבר. קל לי ללמוד ככה, וזה מה שאני אוהב לעשות.
קודם כל מדהים, במיוחד השגרת בוקר, יש את ה-5 AM קלאב, אתה הקדמת אותו אפילו.
הייתי צריך השבוע הייתי חולה, אז נתתי לעצמי כמה ימים לעברי, וקמתי באמת ב-5 וקצת, זה היה נורא. זה לקום בצהריים עם כל העולם, ער עליך, לא בשבילי, לא אני.
ואיך בעצם הגעת לאל ספורט ולכל העולם המורכב הזה?
אז חיפשתי חברה שעושה ביג דאטה. אני מאוד אוהב ספורט. אני בתיכון הייתי מתאמן 11 פעמים בשבוע, ממש שואלים אותי איך זה אפשרי, אז א', שישי שבת ויותר מפעם אחת ביום. מאוד אוהב ספורט, התעסקתי הרבה בספורט, התחרתי בספורט, בכדורסל, באמנויות לחימה, בשחייה, התעסקתי בהרבה דברים, ורציתי א', אתגר טכנולוגי משמעותי, בשביל להתעסק עם משהו משמעותי בעיניי, מה שאני חיפשתי, אז צריך כמויות גדולות מאוד של דאטה, ורציתי לעשות את זה בסטינג שמעניין אותי. ספורט מאוד מאוד מעניין אותי, הגישה והתרבות הארגונית באל ספורט היא מאוד שונה מניסיוני במקומות אחרים, וזה התאים לי בדיוק למה שרציתי.
ומה בעצם האתגרים של משין לרנינג בעולם הספורט, אל מול משין לרנינג כזה יותר קלאסי של פרוד דטקשן, חישוב מה הסיכוי של לקוח פשט רגל, lifetime value, אתה יודע, דברים שאנחנו יותר רגילים לעשות.
כן, אז קודם כל, אל ספורט ספציפית היא חברת ביג דאטה וריל טיים, כלומר, אנחנו צריכים לנבא במהירויות מאוד מאוד גבוהות ועל כמויות דאטה מאוד מאוד גדולות, את האמינות של האירועים שקורים. עכשיו, אנחנו הולכים לקבל כל מיני אינדיקציות על אירועים שקורים, נגיד שמישהו אמר שרונלדו נפצע בדקה 37, אנחנו מקבלים אינדיקציות מכל מיני מקורות, והמקורות האלה לאו דווקא מסכימים אחד עם השני. עכשיו, א', אנחנו לא היינו שם, ואנחנו לא יודעים בדיוק באמת מה קרה בעולם, ב', אנחנו צריכים כאמור לעשות את זה על המון משחקים במקביל, וברמת דיוק מאוד גבוהה, לנו מאוד מאוד חשוב לדעת אם משהו נכון, ואם אנחנו לא בטוחים שהוא נכון, לדעת שאנחנו לא בטוחים, ואז בעצם לא להשתמש בדאטה הזה, להגיד זה, אני לא יכול להגיד בוודאות. מצד שני, משהו שאנחנו לא יודעים להגיד בוודאות שהוא עובד, אז אנחנו פחות מרוויחים עליו, זה באמת מאוד מאוד חשוב לנו. וספורט ספציפית זה משהו שזז מאוד מהר, באופן מאוד בלתי צפוי, מאוד מאוד קשה להסתמך בצורה עיוורת על נתוני עבר, כי אם לצורך העניין בבנק, בן אדם מרוויח הרבה כסף, הוא עדיין באותה עבודה, והחיים שלו נראים בערך אותו דבר, אז יכול מאוד להיות שהוא יתנהג אותו דבר. אם ריאל מדריד, סתם דוגמה, מתבססת על רונלדו, ורונלדו פתאום נפצע, אז זה יכול לשנות את כל המשחק. זה משהו שפחות, אני מניח, קורה בתחומים אחרים.
כן, ואני מניח גם שההיסטוריה לא תמיד מנבא, אבל האמת שאולי בגלל כלניין של האמינות, האם יש איזושהי דרישה ל-explainability לניבוי, או שזה, או כל עוד ניבית הנכון, זה מה שחשוב?
אז אני חושב שזה תלוי במוצר, בהרבה ממה שאנחנו עושים, ללקוחות זה לא חשוב, כי בסוף אם אנחנו אומרים להם שזה אמין ברמה ה-X, והם למדו לסמוך עלינו עם הזמן, אז הם באמת משתמשים בזה ככה, ומעבירים את זה ככה, ומשתמשים בזה ממש כאמת. צד שני, יש לנו מוצר שאנחנו קוראים לו סק, שזה צ'אט בעולמות הספורט, זה בעצם מוצר שאפשר לשאול אותו על כל מיני התפתחויות, על כל מיני תוצאות של משחקי ספורט, ושם אנחנו א' נותנים את התשובה, אנחנו אומרים מה הולך לקרות, לצורך העניין היוזר שואל מה הולך לקרות בין ריאל לברצלונה היום בערב, אז אנחנו אומרים שלברצלונה יש 60% סיכוי לנצח, לריאל יש 20% וכל השאר זה לטקו, ובמוצר הזה ספציפית מאוד מאוד חשוב לנו בעצם להגיד בדיוק מה הסיבות שבגינם הגעתנו להחלטה הזו, כי אנשים אחר כך לוקחים את זה מאוד ברצינות, את הדעה הזאת שלנו, ואנחנו חשוב לנו לשקף להם בצורה שקופה ואמינה ואמיתית, איך הדברים קרו, למה אנחנו חושבים ככה.
אז אנחנו נגיע לסק עוד שנייה, זה באמת מוצר מרתק, אבל לפני כן, נורא מעניין אותי, בעולם הספורט, באיזה פיצ'רים משתמשים, כי אפילו אנשים נותנים להמון אמונות פלות, נכון, בעולם הספורט, והרבה מאוד פיצ'רים דמויים, ויש הרבה מאוד דברים שהם חלקם מבוססי דאטה, וחלקם מבוססי אינטואיציה, איך בעצם אתם בוחרים על מה להסתמך למודלים, או שזה דיפ לרנינג והכל נלמד בלק בוקס?
אז שאלה מצוינת, כי אנחנו כאמור חברת ביג דאטה, יש לנו כמויות ענקיות של דאטה, הדאטה הזה משתנה, מאוד מאוד חי, ספורט זה דבר מאוד מאוד חי, גם כי שחקנים פתאום נפצעים, ושחקנים משחקים יותר טוב ופחות טוב, והם עוברים קבוצה, ואז בעצם כל העולם הזה השתנה, אם קבוצה, לא יודע, עזבו אותה שלושה כוכבים, אז פתאום היא משתנה לגמרי, ובעצם אז יש לנו כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה, ואנחנו צריכים to make sense of the data. הדרך הרגילה שאני רגיל לעשות ממקומות אחרים, היא להפעיל את המומחיות שלי כאיש דאטה, ולייצר פיצ'רים. שם, מפה לשם, אנחנו רואים בהרבה מאוד מקרים שזה פשוט לא עובד, זה פשוט לא מספיק טוב. והצורה שאנחנו עושים את זה היא בשימוש בדומיין אקספרט בתוך אל ספורטס. אנחנו משלבים את הדומיין אקספרט, את הדומיין אקספרטיז של הצוות שלנו, של צוות הדאטה סיינס שיודע לעבוד עם דאטה, עם הדומיין אקספרט שהם בתחום הספורט. יש לנו כל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים בתחום הספורט שמאוד מאוד אוהבים את זה, זה מה שהם עושים, אולי אפילו בצורה מקצועית, בעבר או אפילו בהווה, ובעזרתם אנחנו יודעים לייצר פיצ'רים שהם הרבה הרבה יותר משמעותיים.
האמת שהרבה מאוד אנשים בעולמות הדאטה משתדלים לברוח ממומחים, ואתה עושה לך על דאטה, אז זה, האמת שזה מאוד, מאוד מעניין שאתם מנצלים את המשאב הזה יפה. אתה יכול לתת דוגמה לאיזשהו פיצ'ר לא אינטואיטיבי שהגיע ממומחה והוכיח את עצמו בפרודקשן?
כן, לגמרי. אני זוכר שממש שבנינו כל מיני פיצ'רים בעצם בשביל לנבא כל מיני תוצאות של משחקי ספורט, אז שוב היה לנו הרבה מאוד דאטה והיינו צריכים להחליט איך להשתמש בו. מה שעשינו פשוט לעשות ישיבה משותפת של אנחנו צוות הדאטה עם כל מיני דומיין אקספרטס בחברה, ואני ממש זוכר כאילו זה היה הרגע איך מישהו פשוט באופן אינטואיטיבי בשנייה בלי לחשוב פשוט זורק את המילה מומנטום. ואני, מה זה מומנטום? הוא אומר לי, מומנטום, זה איך הולך לקבוצה? אם היא על הגל או לא על הגל? ואז אמרתי, אוקיי, מה, אם היא מנצחת או לא מנצחת במשחקים האחרונים? והוא אומר לי, כן. ובאותו רגע לא ידעתי את זה, באותו רגע כתבתי את זה באיזושהי רשימה שאני אלך לבדוק אותה אחר כך, אבל לימים אני יכול להגיד שזה היה אחד הפיצ'רים הכי משמעותיים, שהכי עזר לנו לנבא את הדברים, וזה באמת אחד הפיצ'רים שאנחנו הכי הרבה מדברים עליו בצ'אט ובכל מיני מקומות שאנחנו עושים את העבודה, והוא מבחינתו זה היה לו מאוד אינטואיטיבי. יכול להיות תיאורטית שהייתי מגיע לזה יום אחד, לא יודע כן או לא, אבל זה היה לו מאוד אינטואיטיבי.
מדהים, האמת שגם מומנטום, אני מניח שזה כמה איקס משחקים אחורה קבוצה, או זה אחוז מהם, זה עדיין לא פיצ'ר כזה ספציפי. האם כאילו, האם יצא לכם לזקק את זה, או שלקחתם נגיד את מספר הקסם שנהוג בתעשייה?
אז שוב, נקודה מצוינת, נכון. אז בעצם כשאני שמעתי את זה, שאלתי אותם, אוקיי, מה זה אומר מומנטום? שני משחקים, חמישה, שבעה, ואז איזה מישהו אמר כזה, אני לא יודע, שלושה, חמישה, אני לא זוכר בדיוק מה אמרו שם, אבל זה אמרתי, אוקיי, פה שוב אני צריך להיכנס כאיש הדאטה סיינס, ואני צריך ללכת לבדוק את זה בעצמי, ובאמת בדקתי את זה בעצמי, והגעתי למספר ולקומבינציה המדויקת, כי לאו דווקא בכל ליגה ובכל צורה ובכל משחק, הדברים מתנהגים אותו דבר, צריך ללמוד לתת את המשקולות הנכונות לכל דבר, וזה משהו שרק machine learning יכול לעשות, אני לא חושב שבן אדם מומחה ככל שהוא יכול לעשות את זה. אז יש פה איזושהי אינטראקציה שהיא סוג של פינג פונג כזה, בין המומחיות דאטה למומחיות דומיין. כלומר, זה לאו דווקא מה שאני אומר, זה לאו דווקא מה שהוא אומר, זה איזשהו פינג פונג. אני אומר משהו והוא עונה לי, ואז אני חושב על זה, והוא חושב על זה, ואני חושב על זה, וככה הצלחנו להגיע לדברים משמעותיים.
אז הזכרת קודם את הסק, שאם אני זוכר נכון, זה איזשהו סוג של קריין או צ'טבוק שמדברים איתו. דיברנו עליו קודם קצת בהקשר ש... הוא צריך להיות בר הסבר. אתה יכול קצת לפרט מה זה בדיוק האופרינג הזה של סק שאלספורט מגישה?
כן, בשמחה. אז סק, ראשי תיבות של ספורט אקספרט צ'אט, זה בעצם צ'אט בעולמות הספורט, מוצר יחיד בעולם, יחיד מסוגו למיטב ידיעתי, ויש לי סיבה טובה להגיד את זה, אין מוצר כזה נכון להיום, ו... המוצר הזה זה בעצם צ'אט שאפשר לשאול אותו על תוצאות של משחקי ספורט ספציפיים, למשל, יש היום, לא יודע, סופר קלאסיקו, ברצלונה משחק נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית בכדורגל, ואנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות, מי הולך לנצח, כמה גולים יהיו, כמה כרטיסים אדומים, האם רונלדו יפקיע, האם רונלדו יקבל אדום, סרחיו רמוס ייפצע, באיזה דקה וכולי, ובעצם הצ'אט הזה הולך לענות לכם תשובה שבהכרח יהיו לה שני סוגים, שני מאפיינים. אחד זה הסטטיסטיקה עצמה, ברצלונה תנצח ב-X אחוז, ריאל תנצח ב-Y אחוז וכל השאר לתקו, ואלה הסיבות. בגלל הדבר הזה והזה אנחנו חושבים שזה מה שהולך לקרות.
הבנתי, אז סתם שאלת אתם, בעצם חיברתם את ChatGPT לכמה כתבות אחרונות של ידיעות ספורט, או וכדומה, או איך זה עובד?
כן, אז שאלה ששואלים אותי לא מעט, אז קודם כל אין שום שימוש בכלל, בשום צורה, באף שירות, באף API, לא ChatGPT, לא שום דבר אחר, לא השתמשנו באף אחד מהם. מה שכן עשינו, הוא במרכז המוצר הזה, זה לאו דווקא, זה לא כל המוצר, אבל במרכז המוצר יש איזשהו LLM, שבעצם איתו מייצרים את האינטראקציה. ה-LLM הזה מאחורי הקלעים זה איזשהו מודל בסיס פתוח שהרישיון שלו מתאים לדברים שאנחנו צריכים, וכל אחד מהפרטים האלה לא מובן מאליו, וזה חלק מהאתגרים במוצר הזה. ומהרגע שקיבלנו את המודל הבסיס הפתוח הזה, אנחנו עושים לו כל מיני סוגים של פיינטיון, כל מיני סוגים של אימונים, וכל מיני סוגים של כיוונונים, כדי שהוא יהיה בדיוק מה שאנחנו צריכים, שזה... מרחק לא קטן מאיפה שהמודל הזה מתחיל.
אני מתאר לעצמי שמעבר ל-LLM עצמו, צריך כאילו להבין בין מי למי המשחק, באיזה זמנים, כאילו יש בטח הרבה מאוד אינפורמציה שהיא קיימת במשתמש עצמו, מעבר לשימוש ב-LLM ובייצור עצמו.
כן, נקודה מצוינת. אז בעצם הארכיטקטורה שאנחנו השתמשנו בה, זו בעצם הארכיטקטורה של ארבעה מודלים, יש LLM שמולו נעשית התקשורת, יש עוד שני מודלי NLP קטנים וספציפיים יותר, שיודעים לעשות כל מיני משימות קטנות, למשל, להבין באיזה ישות מדוברת, באיזה ישות מדובר, האם מדובר על קבוצה, האם על שחקן, האם על מאמן, עוד מודל אחר שיודע לעשות מה שקוראים לו אצלנו Market Prediction, בעצם הוא יודע ל-Market Classification, צריכה, שהוא בעצם יודע להגיד על מה בדיוק הבן אדם שואל, על איזה סוג של הימור הבן אדם שואל. אם למשל הוא שואל מי הולך לנצח, או כמה כרטיסים אדומים יהיו, כמה צהובים יהיו, כמה ייגמר ברבעון הראשון, או כל דבר אחר, אז בעצם אנחנו צריכים למפות את זה לשפה שלנו. ובסוף יש איזשהו מודל פרדיקציה, מודל שממש יודע להגיד, זה מי שהולך לנצח, זו הסבירות שלו לנצח, ואלה הסיבות. אז בעצם כל ארבעת המודלים האלה משתפים פעולה, כדי לקחת את השאלה של היוזר, ולהחזיר לו את התשובה הסופית.
אוקיי, אז אם ספרתי נכון, יש לנו בעצם את ה-LLM עצמו, כן, חובה, יש מודל כזה של חילוץ ישויות, כן, name data recognition, מי השחקן, מי המשחק, מאיזה מדינה וכדומה, איזה קבוצה, מודל שמה שקראת לו market prediction, של מה אנחנו חוזים, כמה כרטיסים צהובים, או כמה גולים, או כל מטריקה אחרת, ויש את המודל של ה-prediction, שהוא נראה לי קצת שונה מכל מי שלמעלה, כי הוא לא טקסטואלי, נכון? באיזה מודל השתמשתם לזה?
נכון, מעולה, אז אנחנו בחנו הרבה מאוד סוגים של מודלים, התחלנו עם איזשהו מודל בסיס מאוד פשוט, ולאט לאט, לאט לאט שיפרנו את זה. בסופו של דבר, מה שראינו שכרגע עובד הכי טוב לסוג הדאטה שלנו, זה קאטבוסט, מודל שעושה גרדיאנט בוסטינג, בגדול מאוד, לוקח איזשהו עץ החלטה אחד, עושה איזושהי החלטה מאוד פשוטה, ואז מביא עוד עץ שמנסה לתקן את הטעות שלו, ואז עוד עץ שיתקן את הטעות של זה, ועוד עץ שיתקן את הטעות של זה, ובעצם כך עושה איזשהו מיצוע חכם כזה של החלטות. הקאט בוסט יכול לרוץ על ה-GPU, שזה חשוב לנו מאוד, כי יש לנו הרבה מאוד דאטה, הוא explainable בצורה מצוינת, בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ועמד בקפסיטי, שזה החשוב ביותר, הצליח להגיע לאקירוסי שרצינו להגיע אליו.
מעניין, אז איך בעצם חילצתם explanation מתוך קאטבוסט?
אז אנחנו ממש משתמשים באחת הגישות שהשתמשנו בזה, פשוט להשתמש בפיצ'ר importance הבילט-איני של קאטבוסט, שזה באמת מאוד מאוד נוח ומאוד פשוט. יש גם שיטות אחרות שבחנו ולפעמים אנחנו משתמשים בהם, כמו sharp values, שזה בעצם נותן לנו observability יותר טוב בעיניים שלנו למה בעצם קרה במודל, בשביל לבנות את הפיצ'רים בצורה יותר טובה, אבל בעצם אפילו הפיצ'ר אימפורטנס הזה של קאטבוס נותן איזושהי אינדיקציה. כמובן שהאינדיקציה הזו זה לא משהו שאנחנו יכולים להעביר ליוזר, כי זה משהו, זה כתוב בשפה שלנו, זה משהו שאנחנו מבינים, זה לא משהו שיוזר יכול לקחת אותו ולהבין אותו, אז בעצם הדבר הזה עובר לאיזשהו ניסוח מחדש ב-LLM, וה-LLM הוא זה שאחר כך מגיש ליוזר את התשובה הסופית, שהיא בשפה וברוח שאנחנו רוצים.
אני רק מדמיין את השיחה עם הצ'אט, שבו אומר, אני חושב שיש, יהיו בין שני גולים לארבעה בהסתברות 35%, אתה יודע, מדמיין איך הדבר הזה מתוקשר הלאה.
כן, זה היה הרבה מעבודה, הרבה מעבודה, תקשור הזה.
סיפרת קודם בשיחה המקדימה, שאתם בעצם לקחתם LLM, ועשיתם לו פיינטיון, שמעבר לזה שזה אירוע הנדסי לא פשוט בכלל, לי תמיד עולה השאלה, זה כזה, למה בכלל להיכנס לכל האופרה הזו של פיינטיון, ולא לעשות prompt engineering, או להכניס איזשהו כמה fusion learning, למה בעצם אתם פניתם בפנייה הזו בצומת?
אז קודם כל, אנחנו התחלנו בערך באמצע מאי 23, שעולם ה-LLM היה במקום אחר לגמרי, אבל מה שאני אגיד הוא נכון גם עד היום. בעצם המודל הפתוח הזה שהשתמשנו בו מרשים ככל שהוא, והוא מאוד מאוד מרשים, והוא יודע אנגלית בצורה מאוד מאוד טובה, הוא היה רחוק מאוד מרמת הידע בכדורגל שהיינו צריכים אותו. ובעצם היינו צריכים ללמד אותו קודם כל דברים על פלפי ספורט ספציפיים שאנחנו תומכים בהם, להסביר לו מי זה אמבפה ומי זה רונלדו ומה המשמעויות של השחקנים האלה. היה צריך ללמד אותו כל מיני דברים יותר ספציפיים על ספורט, ומאוד מאוד חשוב, היה צריך ללמד אותו לדבר כמו קריין ספורט. וזה רחוק מאוד מלהיות השפה הקצת מונוטונית שהמודלים האלה התחילו בהם. אנחנו רצינו מישהו שהוא הרבה יותר עממי, יותר מתאים לשפה האמיתית שמדברים בה, ובגלל זה היה צריך בעצם לעשות הרבה עבודה איתו. זה לא בא ככה מוכן.
האמת שאני סופר מתחבר. אתה שואל שאלה הכי פשוטה את ChatGPT, הוא נותן לך עמוד וחצי פוליו מנוסח בצורה פורמלית. זה קשה, אני מתאר לעצמי, אתה בטח בעולם הכדורגל. רגע, אז איך בעצם לימדתם את ה-LLM שלכם לדבר כמו ארס ולא כמו מורה להיסטוריה?
כן, אז זה ארס חכם. אז הארס חכם הזה בעצם צריך לדעת שתי דברים. הוא צריך לדעת דברים מאוד ספציפיים על ספורט, וצריך לדעת לדבר בשפה שאנחנו רוצים. אז בשביל ללמד אותו לדבר דברים, ללמד אותו מידע ספציפי על ספורט ועל הספורט שאנחנו רצינו, אז אנחנו השתמשנו ב-Q-Lora, בגדול Lora, שיטה שעוזרת לעשות פיינטיון למודל, במקום לקחת את 70 מיליארד הפרמטרים שהיו שם ולאמן את הכל, מה שהיה הופך את זה למאוד מאוד יקר ומאוד מאוד בעייתי מבחינתנו. Lora זה פשוט שיטה שאומרת, אני ידביק איזושהי מטריצת משקולות חדשה, כלומר יוסיף מטריצת משקולות קטנה באיזה שכבה שאני רוצה, יכול להיות בכל השכבות, יכול להיות בחלק איפה שאני רוצה, ואני בעצם יאמן רק את המשקולות האלה. ואז יש לי אימון שהוא הרבה הרבה יותר הזה, יותר קטן, יותר מהיר, יותר זול, ואני יכול להוסיף לו את המידע שאני רוצה. זאת גישה אחת, בעצם ללמד אותו להיכנס יותר עמוק לעולם הספורט. עוד משהו שעשינו, משהו שאנחנו ממש כרגע עוד עובדים עליו, מאמר שיצא ממש לפני 3 חודשים, בדצמבר 23, וזה מדבר על DPO. DPO זה שיטת, אני כבר לא רוצה להגיד פיינטיון, כי זה נהיה כבר יותר ספציפי, פיינטיון זה איזושהי כותרת מאוד כללית, אז זה לא בדיוק פיינטיון, זה שיטה שבה אנחנו יוצרים למודל שלנו, איזשהו דאטה סט שהוא מאוד מאוד ייחודי, ספציפית אצלנו ממש ייצרו את זה הדומיין אקספרטס, המומחים שיודעים בדיוק איך המודל מדבר, ואנחנו בעצם משתמשים בדאטה סט הזה, כדי להגיד למודל שלנו, הנה שים לב, ככה אתה מדבר היום, ככה אנחנו רוצים שתדבר, ממש התשובה שלך היא טובה מבחינת דקדוק, היא רלוונטית, היא אחלה תשובה, אבל היא בשפה שקצת יותר מזכיר מורה בהיסטוריה, וקצת פחות מזכיר מישהו שגדל איתי בשכונה, והנה הצורה שאני רוצה שתדבר. לאט לאט בצורה הזאת הוא לומד לענות יותר ויותר על השאלות האלה.
זה מעניין מאוד. האמת שעכשיו הזה יש פה כאילו שתי אפשרויות, או סוג של DPO, או לאלץ את המודל לייצר טקסטים בצורה מסוימת, שאפשר לקלול את זה במשפחה הרחבה של פיינטיון, או סוג של מודל תרגום, כמו שיש ויקיפדיה וסימפל אינגליש ויקיפדיה, אז אפשר עכשיו על מודל תרגום כזה לאנגלית ואנגלית כדורגל. אבל אתה מעניין, איך נבנה הדאטה סט? זאת אומרת, מישהו צריך לייצר דוגמאות.
כן, אז אנחנו בשלב הזה שעשינו את זה, שוב, זה שלב די מתקדם, כי באמת אנחנו הצגנו את המוצר הזה כבר בכנס, כבר בתחילת ספטמבר, בכנס בברצלונה. היום אנחנו כבר בספטמבר 23, היום אנחנו כבר באפריל 24, מקליטים את זה, ובשלב הזה יש כבר שיטות טובות יותר, שיטות מתקדמות יותר, ובשיטה הזאת, אני שכחתי את השאלה.
איך בעצם בניתם את הדאטה סט? מישהו הרי צריך...
אוקיי, אז אני אגיד את השאלה, אני אגיד את התשובה המילה מחדש. אז את הדאטה סט אנחנו בונים בעזרת דומיין אקספרט, בשלב הזה שבו אנחנו מייצרים את ה-DPO, אנחנו הצגנו את הגרסה הראשונית של המודל בספטמבר 23, הצגנו אותו בכנס, היום אנחנו באפריל 24, 7 חודשים אחר כך, יש לנו כבר מודל מוכן שעובד כמו שצריך, בעצם יש לנו מודל שאנחנו יכולים לשאול אותו, ולהבין איך הוא מקבל תשובות. אז אחת השיטות לעשות את זה, זה בעצם לקחת איזשהו פרומט, למשל פרומט שאנחנו מייצרים, או משהו אמיתי שיוזר שאל, אם אנחנו רוצים להיות יותר קרובים למציאות, ויש לנו את התשובה שהמודל שלנו מייצר, ובנוסף על התשובה הזאת, אנחנו מייצרים עוד דאטה סט, שהוא יותר מדויק למה שאנחנו רוצים, ממש הולכים למומחי כדורגל לצורך העניין, ואומר לו, שים לב, זה מה שהמודל ענה לי, איך אתה מנסח את הדבר הזה מחדש, כדי שיתאים לאיך שהיית מצפה, שקריין ספורט ידבר אליך.
מעניין, אז בעצם בניתם דאטה סט של פרפרזה, והשתמשתם בו ל-DPO, שזה ממש מרתק. האמת שאני לא שומע על הרבה חברות שעושות פיינטיון ומצליחות להביא את זה לפרודקשן ושורדות לספר, לא סתם, אבל זה אירוע, זה אירוע לא...
זה לא פשוט.
מניסיונך, כמה זה קל יותר היום, מה הכלים, האם היית חוזר על החוויה הזו?
תראה, זה עדיין לא פשוט מבחינה הנדסית. עדיין צריך לעשות שם לא מעט דברים מורכבים. אני כן יכול להגיד שזה כנראה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב ממה שזה עבד לנו בהתחלה. וזה גם יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר. אנחנו ממש היינו על הקצה, בשנייה שמשהו יצא ממש באותו יום, שמשהו יצא היינו מטמיעים אותו, כי ממש ישבנו וחיכינו לו. היום כבר יש באמת, יש שיטות מלאות, יש כלים מלאים, יש בעצם את הכל מוכן, עדיין צריך ללמוד איך לעשות את זה, וזה מאוד לא פשוט, אבל כן, הכל מוכן, זה דבר אחד. דבר שני, נקודת ההתחלה שלכם היום, תהיה כבר הרבה הרבה יותר גבוהה מנקודת ההתחלה שלנו באמצע מאי 23, כי בעצם היום למשל, אנחנו משתמשים במודל הרבה הרבה יותר קטן, מבחינת כמות הפרמטרים, שזה מאוד חשוב, והוא הרבה הרבה יותר טוב, המודל הזה. אז זה מאוד מקל עלינו בעצם את, את האימון, גם ברמת העלויות, הזמנים, הטכניקות שצריך, פשוט נקודת ההתחלה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה, שהתחלנו לפני כמעט שנה.
כן, וגם חשוב לציין שלא מדובר פה בגוגל, פייסבוק, אמזון, שיש להם תקציבי ענן אינסופיים, זאת אומרת, הצלחתם לעשות את כל, את כל התהליך הזה, והפיינטיון, ולהביא את זה לפרודקשן, ולראות וליו, על תקציב של חברה שפויה, כן, שזה...
כן, שזה היה חשוב מאוד, זה הרבה מהאקספרטיז האינג'נירי, כמובן לא שאני אומר שבפייסבוק וגוגל וכולי אין, אבל הרבה מאוד מהאתגר האינג'נירי פה, ה-ML אינג'נירי, היה איך לעשות את זה באמת, כמו שאתה אומר, תקציב של חברה סבירה, ולא משהו שיכול לקחת עכשיו שנים, ולא משהו שיכול להיות בתקציבים אינסופיים. זה לא זול, כן, אל תתבלבלו, אבל אני חושב שזה הרבה יותר אפשרי ממה שזה היה פעם.
אז קודם כל היה, באמת, היה מרתק. מי שרוצה ללמוד עוד על machine learning בעולם הספורט ועל אל-ספורט, לאן אתה ממליץ שנפנה אותו?
קודם כל מוזמנים באמת בכיף לפנות אליי עם כל שאלה שיש לכם, אני אשמח לענות על הדברים שאנחנו עושים, על הדברים, על עולם הספורט, על machine learning באופן כללי, חן מרגלי, אתם מוזמנים ללינקדין, אני אענה לכם על מה שאתם רוצים, זה א'. דבר שני, אם אתם רוצים להסתכל על דברים הרבה יותר מקרוב ולראות את זה יותר בעיניים, אז אנחנו מגייסים גם הצוות שלי שעושה את מוצר הסק ועוד כל מיני דברים, גם צוות computer vision שעושה הרבה מאוד דברים מעניינים, וגם עוד הרבה הרבה משרות באל-ספורט שמתעסקות בביג דאטה, בריל טיים, אתגרים אנג'ינירים מאוד מאוד מעניינים, אז מי שרוצה יכול שוב או לפנות אליי, או פשוט ישר לדף משרות של אל-ספורט.
המון המון תודה, חן.
תודה לך.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
על הכיפק, תודה רבה.